שלום וברכה. וכן, אנחנו היום מגיעים בשעה טובה לספר דברים, ובמדבר, סליחה, הרביעי בחומשי התורה. שמו של הספר הוא, במקורות הקדומים, וידבר. יש חומש בראשית, יש ספרים אחרים, אבל ספר במדבר נקרא בשם וידבר, על שם המילה הראשונה של החומש, וידבר השם אל משה. וזה מאוד אופייני לכל חומשי התורה, שכולם מתחילים במילה המציינת דיבור. למשל, ספר ויקרא. ויקרא זה דיבור. לקרוא למישהו. דברים זה גם דיבור. אלה הדברים אשר דיבר. גם ספר שמות. אלה שמות. מה זה שמות? זה מילה שבה אני משתמש בשביל הדיבור. גם בראשית, אומרת הגמרא, בעשרה מאמרות נברא העולם, והמאמר הראשון זה בראשית. אם כן, זאת אמירה. גם ספר במדבר, דיבור, וידבר. וזה מובן למה. משום שאם אנחנו שואלים את עצמנו מהי התורה, אז אפשר כמובן לתת כל מיני תשובות לשאלה הזאת. ישנן תשובות האומרות, תורה זה אורח חיים, תורה זה פילוסופיה, תורה זה חוכמה, תורה זה מוסר. כל מיני הגדרות נשמעות, כל אחד אגב בדרך כלל לפי השקפת עולמו הראשונה רואה את התורה כפי שהוא רוצה לראות אותה. אבל לפי הכלל הגדול המסור בידינו, שכאשר אנחנו רוצים לדעת מהי דעת התורה, מה עלינו לעשות? מה עלינו לעשות כשאנחנו רוצים לדעת מה דעת התורה? להסתכל בתורה. אז אנחנו רואים שהתורה מגדירה את עצמה בתור דבר השם, בתור הדיבור האלוהי, כלומר הפנייה של האלוהים אל האדם היא התורה. ולכן מכיוון שהפנייה הזאת היא פנייה דרך הדיבור, כלומר בתור גילוי רצון, לכן כל אחד מחומשי התורה יהיה ביטוי לאיזשהו אופן של שיחה בין הבורא לבין הנברא. כשהדיבור הראשון הוא כמובן בטרם היות אוזן שתשמע את הדיבור. כשהקדוש ברוך הוא מדבר מתחילת הבריאה, אין לו עם מי לדבר, אז הוא מדבר מאמר סתום בראשית, אין לו עם מי לומר. רק אחרי שיש כבר ראשית יש לו אל מי לדבר. וכן, כל ספר בראשית כולו זה שיחה חד צדדית, חד כיוונית של האלוהים, שעניינה ליצור את הכלי שאיתו אפשר לדבר. לכן זה נקרא בראשית. ספר שמות לעומת זה הוא הספר שבו שוב ישנה פנייה חד צדדית של הבורא, אבל למי שכבר קיים, כלומר יש לו עם מי לדבר. זה ספר שמות. בספר שמות, אם כן, יש חזרה על עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, אבל בוורסיה חדשה, עשר מכות או עשרת הדיברות. זה הפנייה של בראשית אל ספר שמות. כן.
אז יש הבחנה בין דיבור בראשית לדיבור עם מי שיש לדבר איתו?
מבחינת התוצאה, מבחינת הכלי, זה משתנה. מבחינת הבורא זה אותה הפעולה. בריאת העולם ויציאת מצרים זה אותה הפעולה מצד האלוהים.
מבחינת השם
דיבור יוצר תמיד? כן. אלא השאלה היא אם זה על ריק או על משהו, על סובסטרט, על תשתית. בספר בראשית אין מי שישמע. לכן עצם הדיבור יוצר את השומע. מה שאין כן בספר שמות, השומע כבר קיים. אז הדיבור נשמע אליו.
ואיפה
יצירה בדיבור שמי שומע? זה יצירה חדשה. זה יצירת עם. יוצר את הנשמה הקולקטיבית שלו. עכשיו, זה יתן לי לזמן. בספר ויקרא יש כבר ציפייה מצד הנברא שהוא יפנה אל הבורא. ויקרא אל משה. כלומר, הציפייה היא כאן בכיוון ההפוך. ממטה למעלה. ולכן זה תורת הקורבנות. מה? היצירה, הקורבן, העבודה, עמוד העבודה. על שלושה דברים העולם עובד. אז כאן נוצר עמוד העבודה. האפשרות הזאת של יוזמה של הנברא לפנות אל הבורא. אבל זה מתחיל מתוך בראשית ושמות, מתוך כך מגיעים לויקרא. כמובן? עכשיו, כל זה, ספרים בראשית, שמות וויקרא, יש להם משהו מיוחד. גם בראשית, גם שמות וגם ויקרא, זה מסודר. כלומר, אגב, יש שם היגיון גדול במה שאמרנו עכשיו. כלומר, עד עכשיו, הכל הרמוני. הרמוני. ויש אומרים ברוסית גרמודי, אבל הרמודי. ו ייתכן כן שהתורה לא ניתנה אלא למסודרים בלבד, מה שנקרא תורה של הבית, והתורה בתור עולם מושלם. למשל, אדם יאמר, אני מיושב בדעתי, גם מיושב בממוני, מיושב במשפחתי, ולכן אליי שייכת התורה, שייך שאני אשמע את דבר השם. אבל כל זמן שאינני בתוך מצב היציבות הנפשית שלי, אני במצב שהוא יוצא מן הנורמה, עדיין אין תורה בשבילי. לכן ניתן ספר במדבר שעניינו ללמד מהי תורת המדבר. כלומר, יש גם משמעות, יש פנייה של הבורא אל הנברא גם במצבים שהם אינם המצבים הנורמליים. כן,
בוודאי,
לא על מדבר
מובן, אבל
על
ספר בראשית ועל ספר שמות, לומר להם שהם מסודרים, זה קצת
מותר. זה מסודר מאוד.
מה זה מותר? הם תמיד
שרו
בכל מיני
תחתוכות. אבל זה יתירה, הכל תחת השגחתו של היוצר. כלומר, ריבונו של עולם שמה שולט שליטה גמורה בכל הנעשה.
וכאן
לא? לא. במדבר יש נסיעה. כלומר, אי הסדר, האב סיפוס שלה, אי סדר, זה היציאה ממקום למקום, התנועה. זה עומד וזה נוסע, זה בתנועה. אגב, זה ויכוח קדום בין הפילוסופים עצמם, איפה הנצח נמצא? האם הנצח נמצא בזמן, בזרימה, כמו שמשל אמר הרקליטס, שאמר הכל זורם, פנטה רי, או שהתנועה היא אשליה והנצח האמיתי הוא ללא תנועה, כמו שאמרו זנון האליאתי וכל האסכולה הזאת, כן? כלומר, זאת הייתה מחלוקת קדומה בין הפילוסופים. האם המציאות האמיתית היא מה שעומד או מה שנע? אמרו חז"ל, אין למעלה לא עמידה ולא ישיבה ולא הליכה. זאת אומרת, בשורש האלוהי אתה לא יכול לדבר על עדיפות, לא על, תודה רבה, לא על סדרי עולם ולא על אי סדרי עולם. לפני הקדוש ברוך הוא הכל שווה. יש תורה גם לעולם מסודר, יש גם תורה לעולם מבולגן.
אותו
הדיבור
של
בראשית
הוא הדיבור של
במדבר,
כן,
פה
יוצר את
הסדר,
פה יוצר את האיסדר,
נכון, הוא מתייחס אל האיסדר. לא, יש יצירה שיוצאת מן הפגישה בין הדיבור לבין האיסדר. כלומר, יש דבר השם למצבים של איסדר, וזה יוצר יצירה חדשה. כן, האיסדר
קיים, לא
מבין
מבין מבין האיסדר.
זה חלק מן הבריאה. כלומר, יש במפות סיניות עתיקות, כשהיו מציירים את העולם, היו מציירים אותו בתור ריבוע עם מעגל. המעגל זה העולם המסודר, אבל יש לו קצוות, כן? יש מה שנקרא הקליפות של העולם, כן? אז הם טוב, הם היו אומרים שהמעגל זה סין והכתבות זה שער הארצות, אלומת אור, ויש הצד האפל של אותה אלומה. לכן האי סדר הוא חלק אינטגרלי של הבריאה. כן, התורה מדברת הרבה על האור, אבל היא גם רומזת, וההבדל הוא בין האור ולחושך, יש גם צידי החושך. אז אולי הם מבחוץ. מה התורה אומרת? לא, השם אלוהינו השם אחד, מקיף גם את זה.
אני לא מבין, מה אתה רואה שהיצירה
פה בעולם? מה יוצא מזה? יוצא מזה תורת המדבר. ודאי, יש יצירת המפגש הזה. כלומר, המפגש הזה יוצר את תורת המדבר, עם כל הלימודים שאנחנו לוקחים מן המדבר. כן.
מה ההבדל בין הבריאה
זה הכל ביוזמת הבורא. כלומר, ספר בראשית זה הכל ביד השם, בדבר השם שמיים נעשו, הוא עפיל כל צבע הזה. הוא מייצר את העולם, מייצר את האנושיות, יוצר את עם ישראל מתוך זה. כל זה, זה עבודת חותמו של הקדוש ברוך הוא. הוא היוצר. מה שם כן בספר במדבר, עם ישראל מתחיל לנסוע ונתקל בקשיים של אי הסדר השולט בבריאה. עובד? מי שעושה את הכל בספר בראשית זה הקדוש ברוך הוא, ובמדבר זה בא מצד העולם.
בחירה?
כן, יש גם בחירה חופשית. יש
בשיר,
ויסעו מהר השם. כן, אנחנו נוסעים רחוק מהשם.
אחרי שהאדם בסדר נותר בבראשית?
עכשיו הוא אוטונומי, הוא פועל לבדו, יש לו תפקוד משלו. עכשיו גם תתמודד עם זה. בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את הבננות, אז עדיין הבננות היו מוסריות. משעה שהוא יצר אותן, הן כבר פועלות לבד, והן כבר לא מוסריות. הן גורמות לצדיקים להחליק ולשמור את רגליהן, למרות שהן צדיקים. טוב? מה שכן, הבננה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ברא, בשעה שהוא ברא אותה, היא הייתה שוברת רגליו של רשעים בלבד. ועכשיו בננה אינה מבחינה בין צדיק לרשע. זה ספר במדבר. בדיוק, את הממד המוסרי שיש בזה. וזאת עבודה גדולה, העבודה של ספר במדבר. כמובן, כל זה, אם פעם להשאיר את התמונה, זה תיאור. מתי זה הופך להיות? בכניסה לארץ ישראל, ספר במדבר. זה השלב. כלומר, ספר דברים הוא משנה מורה. אנחנו שונים מחדש את הכל ולתת לו את סדרו המדיני, נאמר, בארץ ישראל. עד כאן זה תורה בגלגל, כללי, לעומת המעשה, כאן יש תורה מעשית, ספר דברים. עכשיו, אם כן זה מסביר מדוע יש חמישה חומשי תורה, ואנחנו עכשיו עסוקים כן בספר של במדבר, שהוא דן במצבים של אי סדר, אי נורמליות וכדומה. עכשיו, כל ספר יש לו כמובן דמות אנושית שהיא מתאימה לאופי של הספר. למשל, מהי הדמות המרכזית של ספר ויקרא? הכהן. הכהן, נכון? זה ספר לכהנים. הדמות המרכזית של ספר שמות?
משה.
לא. עם ישראל. טוב. מי הדמות המרכזית של ספר במדבר? הלוי. הלוי הוא הדמות המרכזית. מדוע? בגלל שאופיו של הלוי זה אופי של תנועה. הכהן הוא אריסטוקרט, יש לו מעמד משלו. הישראל, יש לו גם כן מעמד משלו. יש לו נחלה בארץ. כל אחד הוא מסודר, כל אחד יש לו מקום. מי שאין לו מקום זה הלוי. הוא רק מתלווה. הוא כל הזמן סנדוויץ'. מין גוני כזה כללי, חסר צורה, שהוא מסוגל כמובן לאחד את שבטי ישראל. לכן הלוי הוא האיש של התנועה. ולכן הוא גם אותו שבט שקיבל את התורה. התורה מופקדת אצלו, כיוון שהתורה בעולם הזה אין לה מקום. התורה כל הזמן בתנועה בעולם.
שאומר שהלוי הוא אדם השלם ביותר. הכהן
שייך
מצד אחד
בגלל הקדושה,
הישים
יותר יותר בלוי הכל. מצד מה? כן. הלוי הוא הכולל. הוא המגשר. עכשיו יש כל מיני אופני גישור, כן? בזמן הגלות יש מין אידיאליזציה של הדמות הלוויית. כלומר, בזמן הגלות יש, כלומר, יש התאהבות בשוליים. הדמות של היהודי בגלות זה מי שאין לו אדמה, אין לו ארץ, איננו משועבד לסדרי חברה מסוימים, ולכן הוא זז.
נודד.
היהודי הנודד, כן, ברור. מה שאין כן באומות העולם, שכל אחד במקומו. ולכן, יש שם ביטוי ביידיש, לופטמנש, כן? אנשי אוויר. להיות אנשי אוויר זה הופך להיות הדמות המצויה לכל עם ישראל. מה שפעם היה רק שבט אחד מישראל, הופך להיות מצבו הכללי של עם ישראל. עם ישראל בגלות זה הלוי. ברור?
בנגד הגלותי, הגויים קוראים לזה לוית.
למשל, כן. אבל מה שאין כן בארץ ישראל, הלוי כבר נמצא בבעיה. כי הוא במקום שבו יש עקת שורשים. תפקידו של עם ישראל בארץ, לעקות שורשים בארץ. ולכן הוא כבר מפסיק להיות הגורם המלכד, או הייתי אומר, הוא מפסיק להיות הדמות האידיאלית של החברה. ולכן אנחנו רואים פה בפרשה דברים מאוד מאוד מיוחדים לגבי סדר חנייתם של השבטים. למה אני מתכוון? קבלתי לדבר הבא. אם זה הצפון, יהודה, מחנה יהודה נמצא ממזרח, מחנה אפרים ממערב, מחנה ראובן מדרום, ובצפון מחנה דן. זה סדר חניית השבטים במדבר, כלומר בזמן שיש תנועה, התנועה לכיוון מזרח. זה החנייה תוך כדי הנסיעה. זאת אומרת,
חונים,
אבל אין מטרה לשבת כך במדבר. כל זה הנסיעה.
כשנוסעים
מזרחה
גם כן דן
להסיע. כשנוסעים מזרחה, דן להסיע. ברור, אבל יהודה הוא זה שמתחיל את הנסיעה. ברור.
וכשנוסעים
מערבה,
מה שאני רוצה לשאול על זה, זה כשמדברים על חניה, זה התרבית. אבל כשדברים על תנועה,
אז יש גם
כיוון. אני לא מוכן ללך של טנק שהוא כל הזמן באיזו כיוון.
אז יש, טוב, זה אתה נכנס למחלוקת הראשונים, האם היו כקורה נוסעים, או כסדר חנייתה נוסעים, מחלוקת. בסדר? על כל פנים, בין השבטים נמצא שבט לוי. זה התפקיד שלו. הוא פה בגלל זה. והוא כמובן מלמד תורה לכל עם ישראל, ונוח לראות בו את הדמות המרכזית. אגב, עד כדי כך שבספר במדבר יש ניסיון של שבט לוי ליטול את השלטון במקום הכהונה. בפרשת קורח. כשקורח הלוי מנסה להיות גדול מאהרון הכהן. וזה דווקא ניתן במצבים של התפרקות החברה, התפרקות סדרי החיים הקבועים בגלל הנסיעה. אז כשאין סדרים קבועים, אז הלוי הוא זה ש... מבין יותר במצבים האלה, אז הוא לא בסדר, אז אני שואלה. ונבדוק מה קורה לעומת זה בארץ ישראל. כשמגיעים לארץ ישראל, אני משאיר את זה, כן? נמצא יהודה, מדרום. זה שבט יהודה, נמצא. איפה דן? דן, נכון?
גם בצפון.
ואפרים? מה יש באמצע? איזה שבט?
בנימין.
כלומר, בנימין הופך להיות הלוי של ארץ ישראל. מדוע? הוא הצבר היחיד בין השבטים, הוא היחיד שנולד בארץ ישראל. כלומר, הוא הדמות של היהודי האידיאלי של העתיד לבוא, בנימין. כלומר, כל המעבר מהגלות לארץ ישראל זה להפוך את לוי לבנימין. כלומר, הגורם המלכד, הגורם המלכד בין השבטים שונה בגלות ובארץ ישראל. זאת אומרת שגם ההנהגה בין שתי התקופות בהיסטוריה מתחלפת. זה אגב היסוד לפי ספר הזוהר של ההתנגדות של המרגלים לכניסה לארץ. כמו אמרו, אנחנו בתור מנהיגי האומה מתאימים לגולה. אנחנו לא מבינים בהנהגת האומה בארץ ישראל. ולכן הם אמרו, יש פה סכנה שתתחלף ההנהגה, ולמישהו כך התנגדו לכניסה לארץ.
אני
אמרתי
למה
משבט
יהודה.
מה? המנהיג העתידי, המלכד הוא בנימין. בין כתפה משקול. עד כדי כך שיהודה אמר, ונפשו קשורה בנפשו. כלומר, הנפש של יעקב קשורה במקום שבנימין הולך אליו. לכן, יוסף ויהודה רבים על בנימין. כל אחד אומר, בנימין יהיה בחלקי, כי הוא יודע שאיפה שיהיה בנימין, שם תלך ההיסטוריה. לכן, אנחנו רואים בהיסטוריה, שכאשר היה פילוג באומה, מה שהתקיים זה איפה שבנימין הלך. למשל, ימי שבע בן בכרי, שבט בנימין הצטרף לשבטי הצפון. היה סכנה שיהודה יצא מן ההיסטוריה הישראלית. כאשר הייתה חלוקה בימי רחבעם, בנימין הצטרף ליהודה. עשרת השבטים בטלו מן ההיסטוריה היהודית, נשאר שבט יהודה. ברור? זאת אומרת, בנימין הוא הקובע. כן.
אבל
מה?
כן, כן, ודאי. לא, אני אומר. כן, אבל זה העניין, שבכל שבט ושבט יש לך כל הנטיות. לכן גם נשיא בנימין בזמן הגלות רואה את האידאל בשבט לוי. יש גם נשיא בנימיני שנכנס לארץ. יש גם אחד כזה. כי זה היה הזמן של שבט ציון. זה הזמן של שבטיות.
אבל זה בכל זמן לך.
כן, אבל שבטיות. זה בעצם, כל הרקע של מגילת אסתר, זה הציפייה של השיבה לארץ. עד חצי המלכות זה בית המקדש. כן, אתם רואים שיש פה סדר שונה. וגם יוצא משהו מעניין. נתחיל למשל מיהודה. יהודה, ראובן, אפרים, דן. יהודה, ראובן, אפרים, דן. רואים את ההבדל? בכיוון השעון. או נגד כיוון השעון. זה עובד. יש התהפכות של הסדר בארץ ישראל. דבר נוסף, הכיוון כאן הוא מזרחה, כאן הכיוון הוא דרום. יהודה נמצא מזרח, כאן נמצא מדרום. כלומר, איפה שצד דרום, זה צד זריחת השמש. צד מזרח, זה צד זריחת השמש. בדרום זה תוקף הארת השמש, ואילו במזרח זה הצד שבו השמש מאיר מרחוק, מתחיל להאיר. זה שוב שתי אופנים של עבודת השם. בזמן הגולה, מרחוק השם נראה לי, וירא את המקום מרחוק. בארץ ישראל רואים את הכל בכל מלוא תוקף הארה שלו. לכן גם המלכות בישראל נמצאת בדרום, מתחילה בעיר חברון, שהיא נמצאת בחלק הדרומי של ארץ ישראל. טוב, זה...
המדד שלך פה זה השבט יהודה,
הוא שבט המלכות. כלומר, הוא השבט המדיני ביותר. שבט יהודה הוא המתנגד למדינה כמדינה. הוא אנרכיסט, שבט דן. מה? שבט דן הוא שבט אנרכיסטי. זה יש הרבה מה ללמוד, אבל כתוב כך, למשל, שמשון, השיטות של שמשון, יעידן שפיפון עלי אורח, נחש על ידי השפון עלי אורח, הנושך יקבי סוס ובוא לוחבו אחור. כלומר, ששיטות הלוחמה שלו הם שיטות של גרילה, לא שיטות ממלכתיות. ולכן הוא לא יכול להיות מלך בישראל. כן, כך מסביר אברהם בנאל, שזה המשמעות של הברכה שלו. הוא לא יכול להיות מלך כי זה שיטת הלוחמה שלו. אבל יש הרבה מה לדבר על שבט דן, שענן היה קולטם. כן, כי היו עובדי עבודה זרה. הם מתבוללים בריבוע. אם יוסף, מבחינת אפרים, בעמים הוא מתבולל, דן זה החיצוניות של הנטייה הזאת. כן? ולכן גם המקלל בפרשת אמור, הוא משבט דן, שלא מוצא את מקומו. כן? הוא רוצה לחנות ולא נותנים לו. כן? ולכן, דווקא בזמן שמתבססת המלכות בישראל, קורה משהו מיוחד. זה המצב, נגיד, הראשוני של התנחלות שבטי ישראל. אבל אם נתבונן במה שקורה בשלבים היסטוריים קצת יותר מאוחרים, בקראתו ספר שופטים, כאשר המלכות מתחילה להתבסס, שבט דן עובר לכאן, בצפון. ויש פתאום דן בצפון. מעניין. עכשיו צריך כבר, אם כן, לבנות את כל המפה מחדש. שבט יהודה צריך להיות בגולן. יש בספר יהושע תיאור של נחלת נפתלי, נפתלי באזור הזה, שמצד מזרח גובל בו יהודה הירדן. מצד מזרח ונפתלי נמצא יהודה הירדן. מה עושה שבט יהודה בגולן? מי כבש את הגולן?
משה, ציון נשה.
מי?
מנשה.
מנשה? לא נכון. יאיר בן מנשה כבש. יאיר בן מנשה, באיזה שבט הוא היה?
אפרים, הוא בן מנשה.
אז זה לא נכון. יאיר בן מנשה היה שמו האמיתי יאיר בן סגוב משבט יהודה, ואימו ממנשה. אלא בתקופה המטריארכלית ההיא עדיין היו מייחסים אנשים נפעמים על שם אמותיהם. זה מפורש בגמרא במסכת בבא בתרא. על פי פסוקים מפורשים בספר דברי הימים, שיעיר בן מנשה היה משבט יהודה. זאת אומרת שההתיישבות של בני יאיר בן מנשה בגולן זה התיישבות של שבט יהודה, זה יהודה הירדן. מה? לא, מחיר בן מנשה, גם בני מחיר בן מנשה, לא זה בן, יאיר בן מנשה זה אחד, מחיר בן מנשה משפח. על כל פנים, האזור הזה הוא שבט יהודה. עד כדי כך שגם כתוב על ירובעם השני, כתוב שהוא השיב את גבול ישראל עד לבוא חמת, והשיב את כל האזור הצפוני הזה ליהודה בישראל. הוא השיב ליהודה בישראל, מה שפשוט לא מובן, אלא כן אתה מבין שזה היה שייך ליהודה שבישראל. זה מעניין.
יש המשך לזה?
מה?
יש המשך, זאת אומרת, גם כן אפרים דן...
זה מה שאני עכשיו רוצה לברר. כן? עכשיו, איפה שבט אפרים? יש גם יהודה פה. ויש לך יהודה שם, יש לך דן פה, דן שם. אבל כולם יש הסתדרות אחרת. איפה אפרים? אפרים פה, נכון? בשומרון? וכאן ראובן נשאר, נכון? אז כן, עוד פעם יש לכם את אותם ארבעה מחנות, אבל בסדר אחר. יהודה דן, אפרים ראובן.
כשיהודה יוצא לגלות, אז חוזרים לגלות.
מה? לא, לא חוזרים בדיוק לגלות, אבל נותנים מרכז אחר לארץ ישראל. במקום שבט בנימין, הירדן. הירדן הוא עומד באמצע בין שבטי ישראל. לא, זה מצבים כוח, זה בא לומר שהמרכז של הארץ יכול להשתנות. יכול להיות ירושלים, כשכל השבטים מקבלים על עצמם את ארץ כנען. לא מקבלים את ארץ כנען, יש נטייה לגלות, אז אפשר, יש מרכז חלופי. מה הוא המרכז החלופי בדיוק? יריחו.
אבל יהודה חלק מיהודה נשאר עדיין
בגלל.
חלק יהודה מיהודה עדיין נשאר בגלל.
כן, ברור, גם חלקים שבדה נשאר פה. כן? אבל יש פה הסתדרות אחרת. זה יכול להיות סדר פנימי של המדבר. עכשיו זה מסביר עוד משהו. ארבע המחנות האלה במדבר, כן, זה מחנות, זה לא רק שבטים. כן? כל מחנה זה שלושה שבטים. מי מצורף לראובן?
גד.
גד ו... זה אשר. מה?
אשר.
זה לא. לא. גד ו... ושמעון, סליחה. גד ושמעון. עכשיו תסתכלו, תסתכלו, זה הכל מסודר יפה. כאן שבט גד. נכון? סמוך לראובן. ואיפה שמעון? שמעון, בהתחלה היה כאן. שמעון היה באזור דרום יהודה. אבל בספר מלכים מסופר, שבימי המציאה מלך יהודה, שבט שמעון כבש את סלע אשר במדבר. נכון? סלע, כבשו את סלע אשר במדבר, ויקו את שריד הפלטה לעמלק, וישבו שם עד היום הזה. איפה זה סלע? זה פטרה. ומילים פעם מחלי ראובן הוא לא מיוצר עכשיו. עכשיו בואו נבדוק. אפרים, מה יש לו עוד איתו? בנימין ובנשה, נכון? המצורפים על שבט, על מחלי אפרים. זה בנימין ובנשה. הנה, בנימין בברומו, ובנשה פה. זאת אומרת, גם המחלי השני נמצא ביחד. מחלי דן, מי נמצא עם דן? נפתלי ואשר, נכון? אין בעיות. נפתלי כאן, אשר כאן. מחנה דן נמצא כאן. יש רק בעיה אחת. יהודה נמצא עם יששכר וזבולון. יהודה פה, יששכר וזבולון כאן בגליל. עכשיו זה מובן. יהודה נמצא עם יששכר וזבולון בצפון. כלומר, ארבע המחנות חזרו גם כן בארץ ישראל, בסידור אחר. ברור? עכשיו, כשהנקודה המרכזית המבדילה, וזה עיקר מה שרציתי פה להסביר, זה גם בספר במדבר, זה ששבט, הדמות המרכבת את האומה היא לוי במדבר, בנימין בארץ ישראל. בסדר? מה עם שבט לוי בארץ ישראל? יש לו בית? בשביל זה פרשת מסעה מקדישה פרק שלם לתאר את הפתרון של שאלת הלוויים בארץ ישראל. מה לעשות להם? כאן, החלק הראשון. עכשיו, כדי לסדר את כל המחלות האלה, התורה עוסקת במשהו מוזר. היא עוסקת במפקד. צריך לספור את כל היהודים ואז לצאת אל המדבר. למה?
למה צריך לספור את כל היהודים?
בכלל, למה סופרים משהו?
איזשהו
זה קשר עם הרכבה
לשכינה?
ברור שזה,
בדיוק. חשיבות.
כן. זה אני מקבל, אבל למה לספור?
חשיבות.
בסדר. חשיבות. או יותר מה, אני סופר משהו כשיש חשש שמה אני לא אזכור הכל.
שמה?
זה כנגד השכחה. הספירה היא נגד השכחה. כלומר, במצב של התפרקות יש צורך בספירה. חז"ל אומרים, משל לרועה, שהעדר שלו הותקף על ידי זאבים. אז אחרי ההתקפה, הרועה סופר את המזיק. כלומר, לנסות לגבש מחדש מה שיש אחרי האסון. אז גם פה, אנחנו עומדים לצאת אל אזור מסוכן, המדבר. במדבר, מכיוון שזו נסיעה, כל מוסדות החברה עומדים בספק. אפשר להתחיל לפקפק על, 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 על ערכה של, של התורה, ועל ערכה של ארץ ישראל, ועל ערכו של עם ישראל, ועל ערך חיי המשפחה, וכל מיני דברים. וכל הדברים האלה זה ההתמודדויות של הפרשיות הקרובות. אבל לפני כן צריך לדעת שלפני שהיה כל אותו הבלגן, היה סדר. כלומר, ההתמודדות עם ההסדר, וזה בעצם הלימוד הראשון של ספר במדבר, מתחילים מסדר, מתוך כך ניגשים אל הסדר, ושבים אל הסדר. הסדר בפרשת במדבר, והסדר האחרון בפרשת פנחס, יש מפקד נוסף בפרשת פנחס, ובין שניהם כל הבירורים של המדבר. עכשיו, בירורי המדבר הם אינם סתם בירורים, אפשר לומר, המדבר הוא ההזדמנות של הבירורים. כי כשאנחנו לא במדבר, כל מרכיבי החברה משולבים זה בזה. ולכן אינם באים לידי בירור מהותם. דווקא במדבר, כל המרכיבים של החברה נוטים להתפרק. כל אחד מושך לצד שלו, ואז אפשר גם לברר את ערכו של כל אחד. לכן המדבר הוא גם מעבדה. מעבדה ניסויית. כן.
אפשר לומר שהסיכוי היחידי להתקדמות ושינוי, נניח, לקראת הכניסה לארץ כמובן, זה ליצור באמת אי סדר.
כן, כן, בדיוק.
רק חייב להיווצר אי סדר, משום שכל תנועה היא משנה.
אז האי סדר הזה, יש לו גם משמעות. זה בעצם משמעותו של סדר במדבר. יש סדר לאי סדר.
משמעות ומטרה.
בדיוק. כן.
האם אפשר לומר שגם ארץ ישראל
זה כאילו מעבדה? תלוי איזה
ארץ ישראל. נו, ארץ ישראל שהוא דיבר לכאן, וכאן הוא ממש, ואנחנו רואים...
כאן זה לא מעבדה, זה בית חולים.
אה?
כאן זה בית חולים.
לא,
לא, זה לא רצינות, זה מקום הרפואה.
מוצלחנים ביותר בכל העולם. עכשיו באו לכאן, ועשו...
בסדר, אבל זה בשביל להירפא. אז ברפואה יש תופעות לבית. כן, כשמרפאים מישהו, יש תופעות לוואי שמתלוות לרפואה שלו. כן. אז זה תופעות הלוואי, אנחנו בבית חולים. זה משל של הרב קוק. פעם אחת איזה רב אחד מאמריקה ש...
זה בית חולים, זה הרי אנשים בעצמם. זה תהליך בית חולים, זה ניסיון
כאילו. ודאי, צריך להירפא מהמדבר. יש גמילת המדבר. יש שתי פרשיות מיוחדות בסוף ספר במדבר לגמילה הזאת. זה פרשיות מכות מסכת. זה פרשיות הגמילה. גמילה. כן. זה משהו אחר, כן? אבל זה גם עבודה מיוחדת. יש גם בית חולים להירפא ממעבדת המדבר. בית החולים הוא ארץ ישראל.
לא
תחמתים
בית
הרפואה? כן, פעם אחת היה, הרב קוק דיבר עם איזה רב אחד באמריקה, שאמר, אני לא רוצה לעלות מכאן, פה כולם חילונים, בלגן, וזה. בחוץ לארץ דווקא, בעיר שלי, שמה כולם, ירא שמיים. הרב אמר לו, תשמע, אתה מכיר את מקום מרפא קלוני? כן, מקום מרפא נפלא. הוא אומר, אבל הייתי שמה, כולם חולים. אמר הרב, כן, הם הולכים שם כדי להירפא, אז אותו דבר, ארץ ישראל זה בית חולים חדש. כן.
אפשר אולי לומר שאי הסדר שמוצב עכשיו, זה רק שלב מעבר לקראת סדר ברמה הרבה יותר גבוהה.
טוב, זה תמיד ככה, זה אופטימי לומר ככה. בסדר, מקבל, מקבל.
יש בכל
זאת איזושהי
מעמדיות גם בארץ.
לא, 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 כן? יש תפקידים שונים במעבדת ארץ ישראל ובמעבדת המדבר. המעבדה של המדבר באה לפרק את הגורמים. מה שאין כן, בארץ ישראל באים לאחד את הגורמים, ואז גם עבודת, אז האיסורים של ההתאחדות, זה משהו אחר לגמרי.
מה שאנחנו אומרים לך, זה האיסורים של ההתאחדות?
כן, ברור. אנחנו באים לאחד מגמות שונות בתוך הנפש שלנו. למשל, כל מה שנקרא יום שמאלנות, מאיפה זה בא? זה בא בשם מזה שהם ערכים, שהיום שדורשים להצטרף לכלל ישראל. עכשיו, אותם הערכים, כפי שהם מופיעים בצורה המעוותת ביותר שיכולה להיות, בצורה עד כדי מתן יד לכל פשע, ולכן גם אובדן הסמכות המוסרית להנהיג את העם, אבל כל זה, זה כדי לצרף את הערכים האלה של ישראל. אז זה עבודה גדולה, איך מצרפים את זה? אבל זה כמובן לא שייך לספר במדבר. עכשיו, בואו נחזור אל הנושא של הספירה. אנחנו באים וסופרים את בני ישראל. יש שתי שיטות איך לספור. שיטה אחת זה לומר מהו המספר. מספר במקרה שלנו 600,000 ו-3,550 זה בני ישראל. מה היתרון של מספר כזה? שבמילה אחת יש לי את כל היהודים. כל היהודים, זה כל עם ישראל. מה החיסרון?
אין פרטים.
כלומר, זה רומס את הזהות הפרטית. זה רומס את הזהות הפרטית. במידה מסוימת אפשר לומר, לא אכפת לי שיהודי מסוים ימות, יבוא יהודי אחר תחתיו. העיקר שהמספר יהיה. זה גם נמצא הרבה פעמים בשיטות הנקראות טוטליטריות, קולקטיביות. בקולקטיביזם, העיקר שיש הצלחה של הסוציאליזם. כן? האם, ולכן זה תהיה תפארת האדם. בני אדם יצליחו, זה כבר פחות חשוב. למשל, אנחנו נניח צינור גז שיעבור מאומסק לטומסק, 500 קילומטר, כמה יש בין אומסק לטומסק? מה המרחק בין אומסק לטומסק? כמה אלפי קילומטר, נכון? צינור גז אחד גדול, ואתה תראה איזה הצלחה של הסוציאליזם הזה. כמובן שימותו כמה אלפי פועלים מתוך כדי העבודה הזאת, רק באמת. מה זה לעומת? אז זה המושג של מספר. יש אפשרות אחרת. במקום להגיד את המספר, אנחנו נביא רשימה של כולם. יוסי ואיפי ודודו וכולי. כל אחד ואחד. אנחנו יכולים להגיד את השמות. המעלה של זה, זה שכשאני אומר את השמות, אני יודע על כל אחד ואחד. אבל אין ליכוד. ואז פה אנחנו נעשים לשיטת האינדיבידואליסטיות. וכאן יש פה התלבטות, כן? אצל בני אדם, אצל כל בני אדם, כל החברות, אבל יש התלבטות בין שני המובנים. אז מה אומרת התורה בנושא הזה? אבל נבדוק בספר במדבר, מה אומרת התורה? פסוק ב' שאו את ראש כל אדם בני ישראל למשפחותם בבית אבותם במספר שמות. כל זכר וגולגולה. כלומר, יש פה תביעה שמניין בני ישראל יכלול את שני המרכיבים. זה צריך לכלול את שני המרכיבים, גם את המספר וגם את השמות. כל אחד ואחד מספר, והוא מוצא את זהותו, את השלמת זהותו הפרטית והתקבלותו בכלל. זה לא אחד לעומת השני. יש אפילו ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, כלל ידוע. אחד מהמידות, מכלל שהוא צריך לפרט, ומפרט שהוא צריך לכלל. או, אצל אומות העולם עוד לא נמצא השיטה שפותרת את הבעיה הזאת, באופן אמיתי. שתהיה התאמה בין הכלל לבין הפרט. זה, בחזון של הנביאים מדובר על זה. מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים וחסים. מה זה הים? מה זה ים? רוצה לדעת, מה זה ים?
אחד, ים אחד. מים, מקווה מים.
זה מים?
מקווה מים.
זה המקום.
כן, זה ברור שזה לא המים, הים. כי המים לא מכסים את הים. אם זה הים זה המים, נכון? מכאן שהים זה האפיק,
תחתית הים, תחתית המים, זה נקרא הים. אם כן, הים זה משהו כזה. והמים מכסים על הים. עכשיו יש פה משהו מיוחד. אם אתה מסתכל מכאן, יש אחדות כללית. אבל המים האלה מתאימים לכל נקע ושקע שבקרקעית הים. כלומר, כשיש התאמה גמורה בין, בין החיזיון הכללי של אדם לבין האישיות הפרטית, אז זה כמים בים חסים. זה לא מחיקת ההבדלים, אלא עד רבה, זה השתלבותם, התקללותם של, של הפרטים בתוך הזו שכנות. ברור? וזה, כמובן, יש תמיד פיתוי, כיוון שזה קשה מאוד להגיע לזה, יש תמיד פיתוי לפשטות. מי שידגיש אך ורק את הממד של הקדושה הפרטית, נגיד, ומי שידגיש רק את הממד הכללי. והתורה באה להציל אותנו מזה בתחילת ספר במדבר. אומרת, לא, אנחנו עכשיו עומדים בפני משברים קשים. אז צריך שהסדר יהיה במספר שלו.
יש איזה משמעות לזה שדווקא
אומות
העולם מצאו את האחדות בפיזיקה?
קודם כל, מי שמצא את האחדות בפיזיקה, יש גם כמה יהודים שקצת עזרו לנושא הזה. בסדר, אבל... לא יודע. אני לא יודע, האינטואיציה הזאת שישנה אחדות בתוך העולם הפיזי, זאת אינטואיציה מונותאיסטית במקום. זה לא מאיתנו. על כל פנים, זו הייתה אמונתם של המדענים הראשונים ביוון. אבל זאת הייתה אמונה. לא היה לזה ברור במציאות. מעניין. אולי זה בא מאיתנו בכל זאת. בכל זאת.
שאריסטו
היהודים אמר. כן, זה כל מיני זיופים שעושים כדי להרגיש טוב. הכל בא מאיתנו. אולי לא צריך להגיד. כן. עכשיו, מכאן ואילך, יש לנו מספיק נתונים, פחות נפשיים, כדי לגשת אל המשברים של המדבר. עכשיו, המשברים של המדבר יהיו מסודרים לפי סדר מיוחד. ידוע שהרב צבי יהודה היה אומר שפרשיות התורה מסודרות לפי זוגות. כל נושא מתברר בכפילות. אלא אם כן, יש משבר. כשיש משבר, אין זוגיות. לפי זה, בספר במדבר, הזוגיות נשברת. אין זוגות שפרשיות. ועם כל זה, יש דמוי זוגות. הבא נבדוק. אנחנו עכשיו נרשום מהו הסדר של ספר במדבר. ספר במדבר מתחיל בשתי פרשיות, במדבר נסו. הייתי אומר, במדבר חצי נסו. במדבר וחצי נסו, זה המניין של בני ישראל. בסוף ספר במדבר יש את רגל זוג. מטות, מסעי. זה היציאה מן המדבר. לפני מטות ומסעי, יש לנו השלמת המפקד בספר, בפרשת פנחס. כלומר, פרשת פנחס היא מבחינה מסוימת הבן זוג המשלים בפרשת במדבר. מבחינה מסוימת למדנו שיהיה הבן זוג המשלים בפרשת אמור בספר ויקרא. זוכרים את זה? טוב. מה? קורבנות. טוב. מה נשאר לנו באמצע? באמצע נשאר לנו משברים. המשברים הם בשלושה מישורים. משברי הפרט, משברי הכלל, ומשברי היחס בין כלל ישראל והעמים. בעיות הפרט נידונות בחצי השני של אינסוף, ושם יש כל מיני אופנים של משבר, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם שבוע הבא. יש משברי,
אה? אין משבר בין כלל לבין הדברים.
כל זה רגלי. לא, זה אנחנו נראה. זה בשלושה גילים של הקדוש ברוך הוא. ושם, הכלל יכול לא להביא את ערכה של ארץ ישראל. יכול, סליחה. יכול לא להבין את ערכה של התורה, יכול לא להבין את ערכה של הארץ, יכול לא להבין את ערכו של העם. זה שלושת האופנים של בירור
הצרות של הכלל, וזה בא לביטוי בפרשת בהעלותך, שלח ובורח.
גם מה המשמעות של כלל תורה?
הכלל
לא מבין משמעות.
לא. יש בכלל ישראל, כלומר ליהודים, צרות בהבנת ארץ ישראל, או צרות בהבנת ערכו של עם ישראל. זאת אומרת, למשל המדרגות באומה. קורח בא לבטל את המדרגות. זה כנגד זה שלושת הפרשיות האלה. ואחר כך, כאשר אנחנו פותרים את הבעיות של הפרט, ומתוך כך את בעיות האומה, אז אנחנו יכולים לפנות אל העמים. ובשביל זה יש לנו שתי פרשיות. חוקת ובנה. כשבחוקת ההתמודדות היא במישור הפוליטי, בפרשת בלק, במישור הרוחני. כשהמישור הפוליטי קודם למישור הרוחני.
מה זה פוליטי?
מלחמות. פרשת חוקת זה תחילת המלחמות נגד העמים ביציאה מן המדבר. סיחון ועוג, המלאכים, הכנענים. מה?
ארץ ישראל התחיל
מה?
ארץ ישראל התחיל מה?
זה שייך לבעיות של האומה? כן.
זה מדיני.
מדיני. כן, מדיני. אנחנו מתחילים לפעול כאומה בפרשת חוקת.
כן.
הפוליטיקה קודם לדיבור עם אומות העולם,
זה לא מצב
גרמני,
לא
היה עולה
שכל
פעם מוזר עם המחד. אדרבה, הפוך. הפוך. זה נקודה מאוד בסיסית. אנחנו כאומה נפגשים עם אומות העולם. ואומה זה ראשית כל מרכיב פוליטי. למה אני מתכוון? כל זמן שאנחנו בגלות, אין לנו מה לומר לאומות. לא שאין לנו מה לומר, אבל הגויים לא רוצים לשמוע. כי מי שאין לו מדינה, אין לו מחובר. כמו שאומר מלך כוזר, רואה אני שלי לשאול אלא את המוסלמים ואת הנוצרים. אשר ליהודים, די לי ולראות את שפלותם ואת היותם שנויים על הכל.
כן, אני חושב
למה דבר מפגש עלים. מה?
מפגש העלים בינינו
ובינם. כן, כל אהבה מתחילה בשנאה. כלומר, כל זמן שדיאלוג לא הצליח להתנרמל נאמר, אז הוא מופיע קודם כל כהתנגשות. ככה היחסים גם בבני אדם פרטיים. ראשית היחסים בין שני בני אדם זה התחרות. קין והבל יוכיחו.
כן, אבל זה מין יחס פרימיטיבי.
כן, ודאי, אז מתחילים מן הפרימיטיבי.
זה מה שישאר,
לא בדיעבד. לא, אדרבה. להתחיל מהפרימיטיבי זה לתת את היסודות. אם יש יסודות פרימיטיביים ביחס בין בני האדם, יש בסיס חזק כדי לבנות עליו את המושכלות. אבל אם אנחנו היינו רק רוחניים בלבד, לא הייתה לנו אחיזה בעולם הזה. לכן גם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. מה אתה מתכוון? הבעיה הפרימיטיבית שלנו זה המלחמה שלנו עם הערבים. זה במישור הפרימיטיבי
לחלוטין.
כן, אנחנו כבר מתקדמים זה הרבה. לא יודע אם סיימנו, זה כבר עניין של הערכות, אבל ברור שצריך קודם כל לבנות מדינה. אחר כך בונים על זה יסודות רוחניים.
כי דווקא שם מתחילים להתפרד, כל מיני
גופים. כן, אפשר להגיד. יש פה תביעות רוחניות גדולות שמתחילות לעלות, לצוף על פני השטח. יש גם זה, לא. זה לא פותר אותנו מלהתנדב ליחידות קרביות, כן. זה כדי להציג אידאל, אבל אדם הראשון לא היה בן אדם, הוא היה אדם, וההיסטוריה זה של בני אדם, ולכן הוא גם היה מוכרח לחתור. מצב כזה הוא מצב בלתי נסבל מבחינה. אז למה הוא נברא כך? כדי להציג אידאל לאנושות, שתדע לקראת מה אתה צריך לשאול. טוב, אז זה הסדר הכללי של ספר במדבר, שמצריך ראשית כל את העניין. זה בעצם התמצית של הפרשה. אם אין עוד שאלות, אז בזה סיימנו את השיעור.